מי שנכשל ערכית, מי שאין לו את, את אותו אומץ לב אזרחי, מי שמפחד לסכן את עצמו, במקרים כאלה לדעתי אין תקומה. וזאת מחלה מאוד גדולה.
טוב, שלום לצופים ולמאזינים שלנו. אנחנו בפרק ה-18 של הפודקאסט שלנו, הפרופסור והווינר. איתי פה תת אלוף ארז ווינר. ואנחנו בשבוע שעבר עשינו פודקאסט שהתייחס למה קרה לצהל. הוספנו את המילה באמת, כי אנחנו מתכוונים לבדל אותנו מהסדרה שהייתה לגבי מה קרה לצהל, איך שהיא נעשתה. וקיבלנו משובים, שאמרו לנו שאנחנו צריכים להעמיק את הדברים, ולכן גם דיברנו בפעם הקודמת שנעשה, אולי נעשה סדרה של זה, אז עכשיו אנחנו בפרק השני, מה קרה לצהל 2. והפעם אנחנו נדבר, ניתן ארז אולי אתה תוביל כאן, נדבר גם על התופעות השונות שקרו, תופעות התחקירים, תופעות הדורסנות והרדיפה של קצינים, תופעות של ארגון שמנסה להגן על עצמו, הארגון, הקצונה הבחירה שמנסה להגן על עצמה, פועלת בנושאים שאינם לה, וכתוצאה מזה לא פועלת בנושאים שהם לה, ועוד כהנה וכהנה. אז אנחנו נברר את הכל בחצי שעה הקרובה, ובבקשה ארז, ברשותך, תניע אתה.
תודה, תודה. אז קיבלנו, כמו שאמרת, הרבה מאוד תגובות על הפרק הקודם, ובין התגובות הייתה בקשה מן ההיגיון לחבר את זה לאירועים, לדברים שקרו. אז נעשה איזשהו סיכום קצר לטובת הצופים והמאזינים, של איפה שמנו את האצבע על הבעיות. הבעיה הראשונה, דיברנו על פיקוד בכיר שמתבלבל. נזכיר שדיברנו על הדוגמה של אמנון ליפקין שחק עם החליפות האפורות בהסכמי אוסלו, אבל צבא שבוחר ומעדיף להתעסק באסטרטגיה ובמדיניות ובמה יגיד העולם או מה יגידו האמריקאים, ולא במה צריך לעשות כדי להשיג את לעמוד במשימות ולהשיג את המטרות. הדוגמה אולי הקלאסית בעניין הזה היא באמת הדוגמה של מבצע הכניסה לרפיח במאי לפני שנה, כאשר צהל, הנהגה הבחירה של הצבא, כי פיקוד הדרום כן תמך ודחף למבצע הזה, אבל הרמטכ"ל דאז מתנגד, והאמירות הן שאי אפשר לתקוף ברפיח, גם בגלל הבעיה של הפליטים, הסבירו לנו כל חכמי המשפט שאי אפשר יהיה להזיז אותם, אבל גם ובעיקר מכיוון שהאמריקאים לא מסכימים. וזאת סוגיה
קרובה. נזכיר לכולם שאתה מדבר מתוך, בעצם שנינו, אבל אתה יותר ממני, אתה מדבר מתוך ידע אישי, מתוך ההוויה עצמה, לא מתוך מה שנקרא שמועה, אלא מי ששמע זה אתה, אתה היית שם.
לא רכילות ולא קריאת טורים של רונן ברגמן. ישבתי בחדר ושמעתי את הדברים, וגם אחרי שהדרג המדיני כבר מורה לצבא לבצע את המשימה ברפיח, הצבא או מטה הכללי עושה הכל כדי לצמצם את הנזק ולהסביר לאמריקאים ונעשה...
אני חייב לך, זה לא רק לצמצם את הנזק, כאילו פעל כדי שלא נצליח. אם היינו רואים, אתה זוכר שראינו את התוכנית שהיא הייתה באופן הזוי עם קווי דיווח כל כמה מאות מטרים, פשוט כאילו ברור לכל מפקד מקצועי שלא ניתן, ומזל שהיו לנו מפקדים אחרים שם למטה, אבל זה מה שהתכוונתי, זה לא רק שהוא פעל לא לעשות, אלא גם כשהחליט לפעול, פעל באופן שהקשה על הכוחות לפעול.
לגמרי, אבל בואו נתקדם לנושאים הנוספים. אז זה סוגיה אחת שדיברנו עליה, וזאת הדוגמה שנתנו. הסוגיה הנוספת שדיברנו עליה היא הבריחה הזאת, או הרצון להימנע מהמלחמות המלוכלכות, מהמקומות שבהם צריך מה שנקרא את ה-boots on the ground, וללכת להעדפה הטכנולוגית. ואת זה ראינו מצוין, ראינו איך הצבא התכונן בצורה מרשימה למערכה מול חיזבאללה, ראינו איך הצבא, מערכות הביטחון, התכוננו למערכה באיראן, וראינו שבעזה, אם זה היה תלוי לפחות ברמטכ"ל הקודם ובשר הביטחון הקודם, לא היינו שמים רגל אחת בתוך רצועת עזה, היינו הולכים לעשות דברים אחרים, כי המלחמה המלוכלכת היא מפחידה, כי שם מסתבכים, כי שם יש בעיות מוסריות, כי שם יש בעיות של אזרחים, כי שם יש בעיות של ממשל צבאי, ורצון לברוח מההתעסקות בכל התחום הזה, זאת עוד בעיה שאותה ציינו, ואני חושב שהדוגמה הכי בולטת מהשנים האחרונות, היא מה שקרה לנו במלחמה האחרונה, מה היה מצבו של צבא היבשה, איך הוא הגיע למלחמה, והאינטואיציה הבסיסית של הרמטכ"ל ושל שר הביטחון, לא להיכנס לבוץ של עזה, זאת הייתה אינטואיציה. במקום להבין שיש בעיה, בואו נתמודד איתה, קח לדוגמה את עולם התת קרקע. תת קרקע, לא ניכנס אליו. אי אפשר לא להיכנס אליו, בטח לאור מה שלמדנו וראינו במלחמה האחרונה. אבל גם אחרי צוק איתן, עם הרבה מאוד התעסקות שהייתה בהתחלה מיד אחרי צוק איתן, לאט לאט עם השנים ברחנו מהתחום הזה, כי זה לא נעים, זה לא נוח, זה כמובן גם מסוכן. אבל מה לעשות, צבא, יש בו הרבה מאוד סכנות. אז זאת סוגיה נוספת שדיברנו. הסוגיה השלישית, אתה אמרת אותה בתחילת הדברים, זה העניין של תרבות התחקיר. תרבות התחקיר, סוגיה שהלכה איך נקרא, היא לא התפוגגה, כי הצבא עושה תחקירים, ויש תחקירים, ויש ועדות, ויש בדיקות, אבל מה שנקרא, מה אומרים בתחקיר, מה יוצא מהתחקיר, האם התחקיר הוא עניין של אישי משפטי, של בוא נסביר איך אני לא אשם ואיך אני לא אחראי, או תחקיר, כפי שהתכוונו אליו מלכתחילה, הוא באמת קודם כל לשים את ארבע אצבעות על מה לא בסדר, או שלוש אצבעות על מה לא בסדר אצלי, ולפתוח את הדברים בצורה הכי חופשית. ואני חושב שבעניין הזה ראינו בשנים האחרונות הידרדרות הולכת ומתמשכת. הדוגמה מהמלחמה האחרונה, ממש מהימים האחרונים, לא נחשפנו אלא התוודענו אליה בשנית, הסוגיה של תת אלוף במילואים אורן סלומון, מי שניהל את תחקיר הלחימה של אוגדת עזה, מי שמצאו איזשהו סיפור שבדיעבד לא קשור אליו בכלל, של איזה מסמך או משהו, מסמכים שיצאו מהיוזר של המחשב שלו בחמל של האוגדה, וזה נגמר כמעט במעצר ובחקירה ובסוג של הדחה משירות.
אולי, כן, כן, ארז, אני חושב שפה צריך להרחיב, כי מה שקרה עם אורן זה סימפטום, זה לא עניין, אנחנו לא מטפלים באורן עכשיו, אבל מה שקרה איתו זה סימפטום מאוד מאוד חמור. זאת אומרת, תראה, אורן תחקר את אוגדת עזה, אבל כמו כל קצין רציני, הוא לא יכול לתחקר ולעצור ולהגיד, אגב, אני לא יודע מה קורה למעלה, אני לא רואה, לא מכיר, לא שומע. ולכן הוא החליט גם לתחקר למעלה. את הקומה של הפיקוד, את קומת המטה הכללי, חטיבת מבצעים, אגף מבצעים. וברגע שהוא עשה את זה, שהוא נכנס למרחבים האלה, נפתחו עליו שערי גיהנום. עכשיו, ואני מכיר, אנחנו כולנו שנינו גילוי נאות, מכירים את אורן, מעריכים אותו מאוד, אני, כשהייתי במילואים, גם נחשפתי לתחקיר, הוא שיתף אותי, וזה בסמכות וברשות. והדברים באמת, הם היו חמורים מאוד. זה בסדר, זאת אומרת, זה שיש תחקיר, שהתוצאות שלו הן חמורות, זה בסדר גמור. אנחנו, מטרת התחקיר, כמו שאמרת, היא איננה לקבוע מי אשם, היא לראות איך אנחנו משתפרים, איך אנחנו מייצרים תובנות שנשתפר. פה, גם הרמטכ"ל הקודם וגם כנראה אחרים התקפדו כדי למנוע ממנו גם להציג את הדברים וגם לטפל בהם, ומי שלא הצליחו בדרכים רגילות כנראה פנו למקומות הזויים כמו שאתה תיארת כאן לסיפור של החקירה נגדו וזה. וזה דבר חמור מאוד, ופה כשאנחנו אומרים מה קרה לצהל, זאת אחת התופעות החמורות ביותר של שימוש בכלים משפטיים כדי להשתיק קצינים. ארז, אתה לא תגיד, אבל אני אגיד, גם אתה היית סבלת מהאירוע הזה. הרעיון של להשתמש במערכת המשפט, גם אם היא בתוך צהל, כדי לגרום לך לא לעשות מה שצריך לעשות, זה דבר חמור מאוד. מה אתה אומר על זה?
אני אומר שזה אכן חמור מאוד, ואני... שוב, זה לא המקרה היחיד של אורן, יש מקרים נוספים, אמנם לא בצבא, אבל אותו א' משירות הביטחון הכללי, שגם נוהלה סביבו רדיפה אחת גדולה ומתמשכת, במלחמה שבה כולם מדברים עם עיתונאים וכולם במרכאות או לא במרכאות מדליפים, אבל ברגע שהוא הוציא פריט תחקיר שקשור לרונן נבר, לראש השירות הקודם, אזי נהגו בו כמו אחרון העבריינים, עם מעצר מביש בערב חג, עם מניעה מפגישה עם עורכי דין, עם תרגילי חקירה כאלה ואחרים. בסוף על משהו שאנחנו יודעים היטב, כמי שנחשף לתחקיר השבק וראה את הדברים, שאין פה שום דבר שפוגע בביטחון המדינה, להפך, ביטחון המדינה נפגע כשלא דנים בדברים האלה באמת ומנסים לטטא אותם מתחת לשטיח. וזה מתקשר לעניין הבא, לעניין הזה של בפרק הקודם דיברנו על המעבר משליחות לקריירה. אני זוכר שאני הזדעזעתי באיזשהו פורום מסוים, אני חושב, לא זוכר כבר אם זה היה בפום או במבל, שבא לדבר איתנו שהיא קצינה מאגף כוח אדם, ודיברה איתנו על הקריירה ועל הקריירה. ואני הקמתי ואמרתי, סליחה, אני מתנצל, לא ידעתי שיש לי קריירה בצבא. אני חשבתי שאני נמצא בשליחות. ואני, אם זאת קריירה, אז בואו, מה שנקרא, אז יש לי ציפיות אחרות מקריירה. א', להרוויח הרבה יותר, וכו' וכו'. אבל הדברים קשורים אחד בשני. זאת אומרת, המחלה הזאת של החוסר באומץ לב אזרחי, שעליה דיברנו בפרק נפרד, העיקר לא להסתבך. זאת אומרת, בואו לא נרגיז את המערכת, בואו לא נפריע למערכת, בואו נשתדל ללכת בתלם, ואנחנו רואים. דיברנו פעם הקודמת על מי הקצין שמתקדם, למרות שהוא ברח ממלחמה, ולמרות שהוא נמנע מלסכן את עצמו, את יחידתו, את שמו הטוב, והוא מתקדם ורץ בצנרת, לעומת מי שהתנדב כן והלך ונכשל מקצועית כנראה. אבל מי שנכשל מקצועית ולא ערכית, יכול וצריך לתקן את מה שהוא עשה. מי שנכשל ערכית, מי שאין לו את אותו אומץ לב אזרחי, מי שלא מפחד לסכן, מי שמפחד לסכן את עצמו, במקרים כאלה לדעתי אין תקומה. וזאת מחלה מאוד גדולה.
כן, תראה, הסיפור של הקצונה המנהלת מול הקצונה החותרת למגע, המחירים שאתה משלם, כשאתה חותר למגע, ודאי שאתה משלם מחירים. וצהל עם השני, וזה אחת התופעות שאנחנו מאירים אותה ומדברים עליה. עם השני עם צהל, אתה רואה שהוא מעודד בסופו של דבר במעשה אנשים שהם עושים הצגות יפות, שהם לא מלכלכים את הידיים, אנשי הטפלון, שלא קורה להם כלום, והם מסתדרים תמיד בדרך. ואת האנשים שעושים שגיאות מבצעיות, ודיברנו, אנחנו לא מדברים על הבנדיטים שעושים בעיות מול, נגיד בעיות אמינות פנימה, זה, אין, גם לזה אין תקומה. אבל אנשים שחותרים למגע ושוגעים בחתירה שלהם למגע, אותם צריך לעודד, אותם צריך לטפח. ואנחנו רואים תופעה של שנים רבות, איך קצונה לאט לאט הופכת לעוד קצונה מנהלת. אני אמרתי פעם שיש, אתה יודע, יש לובשי הצווארון לבן ולובשי הצווארון הכחול בצהל. יש צווארון לבן שהם בסדר, הם כן, הנה אתה עם צווארון לבן ואני עם צווארון כחול. זה מה שמתאר את המצב כהווייתו. אבל לובשי צווארון לבן, הכוונה היא, אנשים שהם הולכים במסדרונות הקריה, מסדרונות המפקדות, במטה, ודרך התהליכים האלה מתקדמים, ולא מלכלכים את הידיים. כשאם אתה מלכלך את הידיים, אתה בטוח תעשה שגיאות. בטוח. אז אם אתה תעשה שגיאה, ישר תחטוף. פה אנחנו עכשיו, אני חושב שאני מזהה תופעה מאוד קשה בצבא של נחיקת הקצונה המתפרעת והבועטת מול הערבים. לזכור תמיד, אני רוצה שנדייק את העניין, כי אנחנו דברנו, אתה יודע, ברעיון שם ב-13 דיברו על הבנדיטים. הכוונה היא בבנדיטים לא לאנשים שעושים את הבנדיטיות שלם עלינו על אזרחי המדינה או לתוך הצבא, אלא מול האויב. שם אנחנו, אני חושב שאת זה צריך לעודד. ואת התופעה הזאת שאנחנו רואים, היא תופעה מאוד קשה. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, הרי אתה היית שם, בשומר החומות. בסיפור של מה שהיה ואיזה נרטיב מכרו, ניסו למכור, מכרו לאזרחי מדינת ישראל, שהייתה הצלחה אדירה, שהיה אירוע טקטוני, עוד מעט חשבנו שחניבעל בא וטיפל בעזה. ובסופו של דבר ראיתי רעיון עם, אני חושב שזה אולי באותה תוכנית, עם דובר צהל שעבר, שהוא אמר שבסוף הוא אומר, עבדו עליי. כוכב, כן? דובר צהל כוכב שם, מה שנתנו לו מעולו, הרי איך הוא לא מכיר מעצמו, הוא לא יצרן מידע, הוא מקבל מידע מהמפקדים של צהל. וסיפרו לו סיפור. פה, אלה כולם סימפטומים של בעיה קשה מאוד, גדולה מאוד, של הרצון להיות כל הזמן ללכת בין הטיפות, לא להיקשל, ולא להגיד, הנה נכשלתי, עשיתי טעות. אם היית אומר, עשית טעות מבצעית, היינו לומדים מזה, והיינו מתקדמים מזה. אבל לא, אתה לא מודה בטעות המבצעית, אתה לא לומד, ומקבלים את השביעי באוקטובר. זה קשר ישיר בעניין הזה.
כן, ולזה מצטרפת הנקודה, לפחות לטעמי, הנקודה האחרונה, שעוגדת את כל אלה שדיברנו עד כה, וקצת הרחנו בפתיחה, שזה מתקשר, הדברים מתקשרים. זה איך בועטים את הבעיה למעלה. שזאת גם תופעה. אם פעם שהיית רואה הפרה בשטח, היית הולך ומטפל בה, אז הגענו לאויל הלבן בארדוב, שופכת בעיה של הרמטכ"ל וראש הממשלה. במקום שהמגד הגזרתי יטפל בה, כי זה בתוך גזרתו, מה שנקרא, עומד בהגדרת משימתו, וכן הלאה וכן הלאה. וככה אנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות. מגיע קצין, יש אירוע, הוא קודם כל מדווח. אז תדווח, הכל בסדר, תדווח אחרי שתבצע. אז הזכרנו בפעם הקודמת את אריק שרון, עם כיבוי מכשיר הקשר בדרך למשימה, והסברנו, ואתה אמרת את זה כרגע, לא בנדיט שעושה עבירות כנגד כוחותינו, אבל כן את אותו מפקד נועז, את אותו סוס דוהר, שכשיש לו משימה הוא רץ ומבצע אותה. והתופעה הזאת שהטכנולוגיה המודרנית מאוד תומכת אותה, כי כולם רואים את כולם במשואה, על המפה, ויודעים איפה כל כוח נמצא, אז הזכרנו את העניין הזה של רפיח וקווי הדיווח, כשאותו מחט מדבר איתי ואני אומר לו, תקשיב, יש לך אויב, מה אתה שואל? תפעל. הטלפון הבא מגיע מחטיבת המבצעים, כי הם רואים אצלהם על המפה, שיש פתאום כוח קדומני לפני קו תיאום מתכלי. אז איך יכול להיות שהכוח הזה עבר את קו התיאום מתכלי, למרות שאתה מדבר פה על אוגדה, ואתה מדבר פה על קווים ברזולוציה של מאות מטר.
כן, המקבילה שלו, אתה אומר, תחפת לשבעי המיקום שלך, מקבילה
לאריק שרון. אז מבלי סבר לך אף אחד, אני יכול להגיד לך שהדבר התבצע גם במלחמה האחרונה בכמה וכמה נקודות, שאנשים הבינו שצריך לפעול. בסוף אתה מצפה שהמפקדים שלך יהיו יוזמים וחותרים למגע ואמינים, שלא שקרו שקרים ויספרו סיפורים. ונכון שזה כאילו איזשהו קו צר ודק, אבל אני חושב שהמפקדים שלנו מספיק אינטליגנטים בשביל לעמוד על הקו הזה. אז אני חושב שאחרי ש...
התופעה הזו של הסלמה, של העברת הבעיה למעלה, היא תופעה חמורה מאוד. אתה שלחת לי עכשיו, לפני כמה ימים, שלחת לי את דף הפקודה של יגאל אלון, שהוא נותן את המשימה והוא אומר, השיטה בעצמכם, אל תבלבלו לי את המוח, אל תספרו לי איך אתם רוצים לעשות, תעשו מה שצריך לעשות, זה מה שאתם צריכים לעשות. תשיגו את ההישג
הזה. נראה לי שווה שנצרף את הדף הזה
לפודקאסט.
לפודקאסט, כן.
כן, זה פשוט, תקשיב, זה דבר מדהים. אני אשלח אותו, נראה אם נצליח להכניס אותו. אבל זה דבר מדהים, הרעיון שהוא אומר לך, תקשיב, תפעל ואל תספר סיפורים, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה שתעשה את זה. עכשיו, איך אתה עושה, מאיפה אתה בא, למה אתה הולך כך, זה לא מעניין. ואנחנו הפכנו לצבא בירוקרטי כל כך, מה אתה מתאר? מה שתיארת ברפיח, זה צבא בירוקרטי, שעובד איתך על בדידים, עוד 100 מטר, תגיד לי איפה אתה, עוד 100 מטר, ממתי מישהו במטה הכללי, או מישהו במפקדה הכללית, מסוגל להבין את המצב המבצעי? הרי תמיד אמרנו, ארז, תמיד אמרנו, שמי שמכיר את תמונת המצב, זה המפקד בשטח. זה המפקד בשטח. הוא יודע מה תמונת המצב, תן לו לפעול, הוא מבין, תסמוך עליו, הכשרת אותו, תסמוך עליו. ואנחנו כל הזמן מחזיקים אותם עם מושכות, אל תזוז, אל תזוז. והגישה הזאת היא אחת הגישות שהיא באמת, היא מרסקת כל חלקה טובה בצבא. זה מקרין למטה, וכמו שאתה אמרת לגבי אותו אוהל, ועוד אירועים כאלה מלא, אירועים, אנחנו מלואים באירועים שבהם מפקדים, תראה, אנחנו מפקדים טובים, חששו לפעול. תיידעו שהם יפעלו, יחטפו. במקום תפעל, תהיה מוכן לתת את הדין על זה. מה קרה? תראה, זה תופעה בעייתית מאוד. אז זה שאנחנו מציפים את הבעיות למעלה כל הזמן, וככל שאנחנו מציפים אותם למעלה, זה מסבך. בהתחלה את הצבא, את הפיקוד, ואחר כך גם את המדינה. כך היה עם האוהל, למשל, או כך היה עם השלושה המחבלים האלה ששאלו מהרדוב, והביאו כוחות צלפים מיוחדים כדי לראות הצידה. זה באמת דברים הזויים. אני חושב שהבעיה הזאת היא אחד ממקורות הבעיות הקשות של הצבא. אבל אני רוצה להעלות עוד עניין כאן לעניין מה קרה לצהל. נושא המינויים. איך ממנים את הקצונה הבחירה? לפחות קצונה הבחירה, אבל אתה יודע, כל הדרך, כל השרשרת מתמנה. איך ממנים? ואתה רואה איך מגיעים אנשים לתפקידם מבלי להבין את המקצוע הצבאי. זה דבר שמקומם אותי מאוד. אנחנו עכשיו כותבים מאמר ארז, אתה ואני, על הסיפור של כל נושא ההכשרות והתפתחות התורה בצהל. ואנשים, תראה, התורה זה לא אומר שאתה צריך לפעול כל הזמן לאור התורה, אתה צריך להכיר אותה כדי לדעת איך לפעול. אנחנו ממנים אנשים...
לא, זה יותר מזה. כדי שתוכל לפעול כנגד התורה, ולפעמים צריך, הבסיס הוא שאתה חייב להכיר אותה.
נכון, נכון.
תכיר את תורת ההגנה על בוריה, תבין את כל שלביה, את כל רכיביה, ואז ברגע האמת תדע מה לעשות אחרת כדי להשיג יתרון טקטי. אבל כשאתה לא יודע...
נכון. אז תראה, כשתדע, אתה לומד הגנה, התקפה, רדיפה, נסיגה, אתה אומר השהיה, זה יסודות של המקצוע הצבאי. אנחנו גידלנו דור של קצונה בחירה שאין לו מושג, אין לו מושג בעניין הזה, זה תקלה של מערכת ההכשרות, בסדר, אבל אין לו מושג. אם מפקד בצהל, בכיר מאוד, אומר לי בסופו של דבר, כשהוא מסתכל על הבעיות, הוא יושב וזה לא קשור לעניין תורה, וזה קשור להבנת הביטחון הלאומי, שלא צריך, ארז, לא צריך שירות חובה, שצריך צבא מקצועי, לא שצבא מקצועי כמו שאנחנו אומרים שאנשים יהיו מקצועיים, אלא צבא שמקבל משכורות, והוא לא מבין את המשמעויות של מה שהוא אומר, והוא דוחף לזה, כשיש לו יכולת לדחוף לזה. הדברים הם הזויים. אני חושב שנושא המינויים חייב לעבור רפורמה רצינית מאוד, בעיקר בתפקידי ליבה, איך אנחנו ממנים קצונה, איזה בקרות עוברים עד למינוי הקצונה הבחירה הזאת, ולא בתהליך שהוא קיים היום, באמת הוא בעייתי מאוד, אנחנו נחשפנו אליו לא בזמן, עוד פעם עם הסיפור של בין הרמטכ"ל לשר הביטחון. איך הדברים מתרחשים? הוא מכיר את זה, זה מכיר את הדוד של זה, וזה מכיר את הסבתא של זה, וככה הדברים מתמנים. ואנחנו מגיעים לשביעי באוקטובר בצורה הזאת, באמת בצורה הזאת, באופן שהצבא הוא בתת מקצוע בצורה מטורפת. ומה שעושה את הניצחון שלנו בשביעי באוקטובר עד עכשיו, זה הרוח של האנשים. זה פשוט הרוח שלהם. שום דבר אחר.
לא, תראה, זה סוגיה שצריך אולי טיפה לחדד אותה ולהעביר אותה, כי בסוף יש תהליכים של מינוי, ואתה רואה שמפקדים, כולל המפקדים שלחמו בשנתיים האחרונות, הרבה מאוד מפקדים טובים, אולי לא כולם הכי מקצועיים שהיינו רוצים, אבל זה כבר חוזר לאיך מכשירים ואיך מדריכים אותם, ועל מה מלמדים אותם. אבל מפקדים טובים יש לנו. הבעיה היא מה קורה למפקדים האלה מרמה מסוימת, על איפה... עושים את אותה בדיחה ואת אותו ניתוח של
הסרת
עמוד השדרה. איפה כבר זה מתחיל להיות באמת יותר השמור לי ושמור לך, ולא רק מי הכי טוב ומי הכי מתאים, כי בסוף תראה, זה שאנשים מכירים, ובטח בעולם כמו שלנו שהוא קטן ומצומצם, ואי אפשר לנטרל פה את ההיכרויות.
לא, ברור.
אתה לא רוצה שמחשב ימנה, ואתה לא רוצה שאיזה מערכת מרכזית תעשה...
אבל צריך למצוא, ארז, צריך למצוא את האיזון, אנחנו לא מאוזנים. אם, תגיד לי, ארז, אם בשישי לאוקטובר הפיקוד הבכיר של צהל היה רובו צבוע באדום, אז מה, זה נראה לך הגיוני? נראה הגיוני הדבר הזה?
לא, אין ספק שהעניין הזה של העדפה לא מתקנת שהייתה בצבר האחרון של מינויי אנשים מגוון וזווית מסוימת, והחדירה המאוד משמעותית של אנשי היחידות המיוחדות להנהגה הבחירה, שאנשים מצוינים שמביאים איתם יכולות ואיכויות, אבל מביאים איתם הרבה פעמים אפס הבנה בדבר הגדול והמורכב הזה שנקרא הצבא. אתה נחשפת לזה מלחמת לבנון השנייה, אני נחשפתי לזה בכל מיני זוויות, כולל במלחמה האחרונה. אני חושב שאחת מהבעיות של הרמטכ"ל הקודם, למרות שהוא גדל גם בצבא הסדיר והרגיל, אבל היה הרבה מאוד שנים בעולמות של היחידות המיוחדות, זה הסתכלות על בעיה דרך קשית ולא במשרת רחבה. וכשאתה מצרף לזה גם חוסר בחיבור לכל מיני ערכי יסוד, בסוף אתה מקבל בעיה כדוגמת הבעיה שחווינו במלחמה האחרונה, של בריחה מממשל צבאי כי זה לא נראה נחמד, של בריחה
לכולם, שברור שהכלי היחיד שיכול להשיג את הישגי המלחמה זה ממשל צבאי.
ברור לנו, לא הצלחנו לשכנע בזה, אבל כן, אני חושב שזה חד משמעית. ושוב, אם אתה הולך לעולם המקצועי ולעולם התורה הצבאית, אז אי אפשר לברוח ממוסכמות היסוד עליו, שכשאתה נלחם במרחב שבו יש אוכלוסייה אזרחית שהיא נשלטת על ידי הטרור וגם מהווה חממה לטרור, אז אתה צריך לעשות הפרדה בין האוכלוסייה לבין הטרור, ולכן אתה צריך את הכלי הזה של ממשל צבאי, נכון? הדברים האלה בלופ הם חוזרים לעצמם, כי קצונה שמסתכלת אמריקה ומסתכלת על מה אומרים בעולם, ומסתכלת על מערכת המשפט כזה כזה ראה וקדש, שזה גם התופעה הזאת.
מסתכלת על עסקת החטופים, מסתכלת על כאילו שהיא צריכה, יש לה איזה מעמד לומר אם צריך לעשות עסקה או לא.
כן, סוגיית דת החטופים, אל תגיד קטן.
דת החטופים, כן.
אבל
עכשיו הדברים יוצאים החוצה, עכשיו כמה הדברים יוצאים, מתחיל, הבוגלה מתחילה לצאת.
שככל שהבועה הזאת מתפוצצת לה ודברים יוצאים מה שנקרא מתוך הבית שם, אתה שומע באמת גם על מאפיינים של קאט. אבל הדברים קשורים בסוף בשרשרת אחת גדולה, ואני חושב מכיוון שאנחנו כבר מתקרבים עוד מעט לסיכום הפרק הזה, אז אנחנו לא נעסוק הפעם במה הפתרון ובמה הכיוונים למענה, אבל אולי נעשה איזשהו סיכום של הבעיה, כפי שדיברנו בפרק הקודם ובפרק הנוכחי.
אז כן, ארז, אני חושב שאנחנו אולי בשביל לאסוף את כל מה שדיברנו עליו, אז אתה דיברנו על כל נושא העניין הערכי, העניין הערכי, זאת אומרת, אתה נמצא במפקד המשרת, באמת משרת, שרוצה להשיג את הביטחון למדינת ישראל, למול המפקד המנהל שאלוף העולם במצגות וזה, והיחס האמביוולנטי אליהם, על הצורך במפקדים שהם חותרים למגע ולטפח אותם, על עובדה שאיבדנו את זה, על האובדן היכולת המקצועית שלנו, של הקצונה הבחירה, בהקשר של הבנת המקצוע הצבאי והבנת הדרכים. כמו שאמרת, ארז, זה נכון, אתה יכול לפעול בניגוד לתורה, אבל הוא בלבד שתכיר אותה, שתדע על מה אתה מדבר, ותוכל להתמודד עם הטיעונים, למה אתה פועל, ותוכל להסביר למה אתה פועל בניגוד לתורה הצבאית. אז על הרעיון של הסלמה של בעיות, שאנחנו כל הזמן מנסים להימנע מפתרון של בעיות, להכיל אותן, והדרך ההכלה שלנו היא פשוט להרים אותם למעלה, למפקדים שלנו, ולהגיד, שמע, זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך, תפתור אתה את הבעיה, תגיד לי מה לעשות, אני אעשה. אנחנו בגולני היינו אומרים, אם אתה רוצה לתקוע את המפקד שלך, תעשה בדיוק מה שהוא אמר לך לעשות. זה בדוק שהוא פשוט, אתה גומר אותו.
שמעתי את זה פעם איזה...
כן, כן, אני אומר את זה כל הזמן, זה לפעול בלי שיקול דעת, זה פשוט, אין לזה תקומה. אז כשאתה לא מפעיל שיקול דעת, אז זה נגמר ככה, תעשה משהו אמר לך לעשות וזהו. אז זה גם נושא שנגענו בו, נגענו בנושא המינויים, ואני חושב שאנחנו נקדיש את הפרק הבא אחרי שניתחנו את עיקר הבעיות, יש בעיות, אני מניח שיש עוד בעיות, נקדיש את הפרק הבא לעיקרי המענה, כמו שאנחנו רואים אותם, איך לדעתנו צהל צריך לפעול, כדי להתחיל לעשות תיקון רציני. אז אני חושב שזה יהיה הפרק הבא. אם יש לך משהו מילות סיכום, ארז, ברוח הרב הראשי של הפודקאסט, יש לך משהו להגיד לנו ברוח פרשת השבוע?
שמע, פרשת בראשית, אנחנו במחזור הבלתי נגמר הזה, אבל שכל פעם מחדש את עצמו מחדש, אז סיימנו והתחלנו, ואני חושב שזה בהחלט כיוון, כי אנחנו עוד לא סיימנו את המלחמה הזאת, אבל אנחנו באיזשהו סוג של סיום, סגירת מעגן מסוימת עם חזרת החטופים החיים.
זה על ההתחלה, ומתחילים עכשיו בתהליך, כן.
ועכשיו צריך להתחיל בתהליך, ובתהליך הזה כדאי שכבר נבוא עם התיקון, ולא נעשה את אותן טעויות ואת אותן שגיאות, אלא כשנחזור ללחימה, ולנו ברור שאנחנו נחזור ללחימה, במוקדם או במאוחר.
לא, זה יהיה יותר מוקדם מאשר מאוחר.
יותר מוקדם מאשר מאוחר. נחזור כשאנחנו ערוכים טוב יותר, ונחושים יותר להשלים את המשימה.
בסדר גמור. אז אני אומר רק שאני קראתי, אני תמיד מנסה להגיד דבר בשם אמרו, אבל אני לא זוכר מי אמר, אבל אמר שכל התורה כולה היא במילה בראשית. היא כולה מוכלת במילה בראשית. ואמר, אחרי החזיק אחריו, אמר, וכל הבראשית כולו מוחזק באות ב' של הבראשית. בקיצור, אומנות הצמצום, לדעת איפה אנחנו נמצאים, לאיפה אנחנו הולכים, ואני חושב שאין כמו הפרשה של השבוע, פרשת בראשית, מתחילים לקרוא את התורה, אז אנחנו נתחיל לפעול לתיקון הצהל היקר שלנו, תיקון ראוי. תודה רבה לכולם, ונתראה בפודקאסט הבא.
שבוע טוב.